טוב, שיעור מוקדש לרפואתו השלמה של אהרון חיים בן שולמית, שממש בשעות האלה צריך חכמים גדולים מאוד מאוד. יהיו הדברים לרפואתו השלמה. להבדיל בין החיים לחיים, אני מרשה לעצמי לקחת רשות ולהקדיש את השיעור לאורך ימים ולרפואתו של אבי מורי, שהשבוע יום הולדתו ה-88. אז זו שבת הבר מצווה שלו. מן הסתם גם הדברים קשורים. בדיוק. זהו. נוציא חומשים בטובכם, בפנים יש חומשים לכולם, לכל מי שעוד אין. פרשת חיי שרה. במרכזה של הפרשה שלנו, פרשת חיי שרה, סיפור השידוך הגדול של יצחק ורבקה, הזיווג הראשון שלנו, של העם היהודי בכלל. אברהם ושרה מתחתנים לפני כן. ובמרכזו של סיפור השידוך, סיפורו של אליעזר, עבד אברהם, והאריכות הרבה 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 של הסיפור, בעיקר הכפילות. הדברים הבאים של רש"י ידועים, אבל אני רוצה לפתוח אותם בפנים כדי לראות אותם פעם במקור. פרק כ"ד, פסוק מ"ב, פרק כ"ד, פסוק מ"ב, שם אומר רש"י בפסוק: ואבוא היום אל העין ואומר, השם אלוהי אדוני אברהם, אם ישך נא מצליח דרכי אשר אנוכי הולך עליה. וכאן הוא מתחיל את הסיפור של הפגישה על הבאר עם רבקה. הוא מתחיל את הסיפור כפי שהוא מסופר על ידו ללבן ובתואל. במקום הזה עוצר רש"י ואומר, ואבוא היום, ראשית רש"י אומר, היום יצאתי והיום באתי, מכאן שקפצה לו הארץ. אולי נספיק להיכנס גם לחלק הזה ברש"י. לא תכננתי, אבל בתוך הדברים אני רואה שהוא חשוב מאוד לענייננו. רש"י נאמן עלינו שהוא רוצה לעסוק רק במה שקשה, והוא בא לפרש פשוטו של מקרא. נכון? כך הוא קבע בפרק ג' בהגדרה, ואני לא באתי אלא ליישב פשוטו של מקרא. הוא מיישב פשוטו של מקרא גם על פי דרש. מקובל. מה קשה פה? מה קשה במילים ואבוא היום אל העין? מילים פשוטות בעברית, הגעתי היום אל העין, אל המעיין. למה רש"י נדרש פה להגיד את הדרשה של קפיצת הארץ, היום יצאתי והיום באתי? שהחז"ל דורשים את זה במדרש, זה יפה מאוד. אבל רש"י נאמן לדרכו, מה הוא הרגיש פה בבעיה? אבל לא זו הנקודה שהביאה אותי לפסוק הזה, אלא המשפט הבא, שהוא משפט יסוד, שאני חושב שכולנו מכירים אותו. אמר רבי אחא, יפה שיחתן של עבדי אבות לפני המקום מתורתן של בנים. שהרי פרשה של אליעזר כפולה בתורה, והרבה גופי תורה לא ניתנו אלא ברמיזה. פרשה של אליעזר כפולה בתורה. כלומר, רש"י נוגע כאן עכשיו לא באריכות הפרטים, אלא במה? בכפילות הסיפור. כשאתה לוקח את פרק כ"ד ורואה אותו, אני חושב שאנחנו מכירים את הפרק, מטרידים אותך שני דברים. א', הכפילות, ב', התרחנות, במילה לא יפה, האריכות. איך הוא רוחץ את הרגליים, ואיך הוא זז, ואיך הוא הולך וחוזר, ולא רק הכפילות, אלא עצם האריכות. רש"י לא רואה בעיה שהוא נוגע בה בעניין האריכות, אלא היות הפרשה כפולה. רק בזה הוא נוגע. ולמה היא כפולה? כי רצו ללמד אותנו שיפה שיחתן של עבדי אבות יותר, או הוא לא מוסיף את המילה יותר, למרות שבחלק מהמדרשים כתוב יותר, יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. שהרי פרשה של אליעזר כפולה בתורה, והרבה גופי תורה לא ניתנו אלא ברמיזה. מקור דברי רש"י הוא במדרש רבה, במקום, בפרשה הסמך, בפרשה שלנו, ושם דברי רבי אחא מופיעים בסוף המדרש, והם מופיעים באותה לשון שרש"י מביא. שם כתוב לא רק שהרבה גופי תורה לא ניתנו אלא ברמיזה, אלא יש שם דוגמה. חז"ל אומרים שם, רבי אחא, ושרץ שאסור במאכלות אסורות, ושרץ שאסור לא ניתן אלא ברמיזה. וו שמוסיפים, וו שמורידים, לא ניכנס בספר ויקרא. ופרשה של אליעזר כפולה בתורה. ללמדך שיפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. זה רבי אחא. אבל רש"י, שלוקח את זה מהמדרש, דילג על הדעות הקודמות במדרש. למשל, הדעה לפני כן במדרש היא, בשם המורה אחר, יפה, וזה משפט מדהים, לא מכירים אותו, אבל זה המדרש, יפה רחיצת רגלי עבדי אבות מתורתם של בנים. בעברית ישראלית יותר חזק, לא? יפה רחיצת רגלי עבדי אבות מתורתם של בנים. והוא מביא את הפסוקים שמתארים איך אליעזר רוחץ את רגליו. הוא אומר, זה באמת מאוד חשוב. אבל אם היו מקדישים לרחיצת הרגליים של אליעזר את מה שמקדישים קצת פחות, ואת אותם מילים היו מקדישים להלכות שבת, היינו חוסכים חצי מסכת. אז במקום לעסוק ברחיצת רגלי עבדי אבות, אולי תלמדו אותנו קצת את רמתת מלאכות, ולא נלמד אותה מהיקש של וו עם גימטריה של 39. רש"י לא הביא את זה. זה מדרש חשוב שמלמד דברים גדולים, רש"י לא הביא את זה. רש"י בחר בנושא של שיחתם של עבדי אבות. ולכן רש"י מובא דווקא בפסוק הזה. נשים לב, לכן בטחתי בכוונה וביקשתי לראות את זה בחומשים, כי אנחנו מכירים את הממרה הגדולה, זו ממרה יפה. אבל רש"י בחר בפסוק הזה דווקא לדרוש את כל העניין, כי בואו נסתכל לרגע על הפרשה, על המכלול, לשנייה אחת. פה בפסוק מ"ב מתחיל החלק של הכפילות בסיפור של אליעזר לגבי הפגישה עם רבקה. יש כפילויות גם לפני כן. נסתכל שנייה אחת רגע בפסוקים שלפנינו. הסיפור עצמו מתחיל בפסוק י' בפרק כ"ד. מפסוק א' מתחיל אברהם הזקן בא בימים לשלוח את עבד אברהם. אגב, בשום מקום בפרשה לא כתוב אליעזר. אנחנו יודעים שאליעזר הוא עבד אברהם, אבל זה לא מופיע בפסוק מפורש. בפסוק י' מתחיל הסיפור שאליעזר מדבר עם עצמו. רואים פסוק י' ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו, וילך וכל טוב אדוניו בידו, ויקום וילך אל ארם נהריים אל עיר נחור, ויברך הגמלים מחוץ לעיר אל באר המים לעת ערב לעת צאת השואבות. ומפה מתחילה ההשוואה בין הסיפור הזה לסיפור הזה. ואבוא היום אל העין ויאמר השם אלוקי אדוני אברהם, ואבוא היום אל העין ואומר השם אלוקי אדוני אברהם וכולי. עוד מעט נלמד את הפסוקים בפנים. עוד מעט נראה אותם בפנים. כשנראה אותם בפנים נראה שהפרשה היא כפולה, אבל אין כמעט, אני כמעט רוצה להגיד את זה בהרמטיות, אבל אני עדיין רוצה להיזהר, אין כמעט חזרה אחת מדויקת. למי שיהיה לו טיפה זמן להשוות, אין כמעט חזרה אחת מדויקת. אליעזר משנה הכל. למרות שזה בכלל לא נראה כך. הכל נראה אותו דבר. וכשנלמד את הפסוקים בפנים, כמה שנספיק עוד מעט, אתם תראו כמה הפסוקים לא דומים. אנחנו נגיע לזה עוד מעט, אבל אני אגיד לכם למה אני חותר לשם. כי רש"י ביקש לדבר על שיחה של עבדי אבות. גם רש"י הרגיש את הפרטים ואת הרחיצה ואת המעשים ואת גדולת עבדי האבות. לא זו הנקודה שרש"י רוצה להדגיש לנו בחינוך שלנו בפרשה. רש"י רוצה לדבר על עבדי אבות כפי שהם באים לידי ביטוי אצלנו דווקא על ידי הלשון שלהם, דווקא על ידי השיחה שלהם, דווקא על ידי סגנון הדיבור. כלומר, לא רק כמות הדברים, כי אז היה לוקח רש"י את עניין האריכות, אלא סגנון, צורת הדברים, וגם השינויים שהם עושים מלמדים על השיחה של עבדי אבות. זה מוזיקה שתיקח אותנו כל הזמן? מה זה טוב? זה רק... מה זה? כן, מחבא. לא, מוזיקה לא מחבאים. אז השיחה הזו של עבדי אבות, היא הנקודה של הפרשה, ואני רוצה להגיד אותה ממשהו שאני לא נתתי דעתי אליו מספיק. לא רק אליעזר מופיע בפרשה. מול אליעזר מופיעה דמות אחרת, שבפרשה שלנו היא אולי מאוד אפורה, אבל היא תהפוך להיות לדמות מאוד מאוד חשובה בהיסטוריה שלנו. לבן. לא רק אליעזר מדבר, גם לבן מדבר. כשאליעזר מסיים את שיחתו, מעניין מאוד הנושא של המילה שיחה, והוא מצליח לעבור כבר את הבעיות שיצר לו לבן בדרך, הוא הולך עם הגמלים, והם מגיעים, זוכרים, הגמלים עם רבקה, ואת מי הם פוגשים? את יצחק שיוצא מה? לסוח בשדה. כל הפרשה היא בעצם שיחות. אליעזר מספר את הדברים שקיבל מאברהם. מול דיבוריו של אליעזר עומדים דיבוריו של לבן. ועל פניו דיבוריו של לבן הם מצוינים. רוצים לשמוע מה אומר לבן? פסוק נון בפרק כ"ד. מסיים בפסוק ממתת אליעזר את כל הנאום הארוך, את כל הכפילות, שכמה שנספיק עוד מעט תראו שיש שם המון דברים, הוא לא אומר לגמרי מדויק, הוא משנה שלבים. תשמעו, לבן מדבר כמו גדול העולם. ויען לבן ובתואל ויאמרו, נו, מהשם יצא הדבר? כל עוד בלב. מהשם יצא הדבר? זה מישהו שמבין באמונה הבחור. אגב, לא להתייחס ככה, זה לא נעים להגיד. כדאי לזכור. Nice to meet him. סבא של כולכם. בסדר? כלומר, זה הסבא שתמיד סבתא יחביה באלבום. אבל הוא סבא. 50% זהה. טוב, רחל, לאה, סבא לגמרי. מישהו פעם דיבר על סבא לבן? לא נעים? כדאי לזכור טוב. כי אליעזר, למשל, הוא אפילו לא משפחה. הוא נורא רצה. אבל הוא לא הוכנס למשפחה. עוד נדבר. הסבא לבן מבין דברים גדולים. ויען לבן ובתואל ויאמרו מהשם יצא הדבר. לא נוכל דבר אליך רע או טוב. זה הנושא. אנחנו יכולים להגיד לך. אנחנו בכלל לא אנשים שמדברים. אנחנו כלום. ממש כלום. אז למה אתה קופץ לפני אבא שלך? אתה כזה כלום, אז מה אתה קופץ? ויען לבן ובתואל. אתם חושבים שזה במקרה? אתם זוכרים את יעקב מגיע לחרן בפרשת ויצא? והוא שואל את הרועים עם עדרי הצון, הידעתם את לבן בן נחור? יכול להיות שיש כאן כאלה שהתבלבלו מהשיר. אתם זוכרים את השיר? השלום לא. זוכרים? ללבן בן בתואל. ולדעתי לא בכוונה המשורר או המשוררת התבלבלו. זה גם חרוזים טובים, לא אול רחל, אבל לא מופיע אפילו לא פעם אחת בתורה לבן בן בתואל. כי לבן לא התייחס מעולם לאבא שלו. הוא לבן בן אחור. כשלבן בא אחרי הנאום הגדול שלו, הבנות בנותיי והבנים בניי והצון צוני, אתם זוכרים את נאום השלום של לבן? אגב, לבן לא עשה מעולם שום דבר רע. הוא רק ביקש לעקור את הכל, אתם יודעים איך? עם הלשון שלו. את הכל לעקור. הוא לא נגע באף אחד. הקדוש ברוך הוא מכיר את סבא לבן. ובלילה בחלום הקדוש ברוך הוא אמר לו רק משפט אחד. הישמר לך ממה? מדבר! עם יעקב מטוב עד רע. לא צריך את שום דברי תורה שלך, תודה. מילה אחת שלך, אתה לא תדבר איתו. הישמר לך מדבר, אתה גאון הדיבור עלי אדמות. הוא מעולם לא פגע באף אחד, הוא איש טוב לבן. מה זה לבן? ואיתו היה בית לבן. כולו לובן. אין לו שום דבר בלתי לבן. אתם יודעים מתי יעקב מבין שצריך לברוח מהמקום הזה? וישמע יעקב את דברי בני לבן לאמו. מדברים. שמעתם על זה פעם שמדברים? מה הם דיברו? מה הם דיברו? מאשר להבינו עשה את כל הכבוד הזה. מדברים. לבן כזה צנוע. לא נוכל לדבר. אז למה שני פסוקים אחר כך אתה אומר תשב הנערה איתנו ימים או עשור אם אתה לא יכול לדבר? אגב, בפעם השנייה שהוא מדבר, תשימו לב לפסוק הבא. ויען לבן ובתואל ויאמרו מהשם יצא הדבר, לא נוכל לדבר אליך רע או טוב. מהשם יצא הדבר זה מאוד עמוק, מאוד עמוק. יש לו עומק גדול מאוד ללבן. הנה רבקה לפניך, כך ולך. מה זה כך ולך? קדימה, בזריזות. מצוין. ותהי אישה לבן אדונך כאשר דיבר השם. אני מדבר, השם מדבר. מהשם יצא דבר, אומרים חז"ל, מהשם יצא הדיבור. והיא כאשר שמע עבד אברהם את דבריהם, וישתחו ארצה להשם, נו, קדימה, בבוקר, בתחרצים, קדימה. מה חסר? אוטוטו. ויוצא העבד, זה העבד של אברהם. שלוש פעמים בפרשה הקודמת כתוב, הישכם אברהם בבוקר. רק לזה הוא מחכה עכשיו. ויוצא העבד כלי חסף וכלי זהב, נון גימל, ובגדים ויתן לרבקה, ומגדנות נתן לאחיה ולאמה. אגב, בתואל נעלם פתאום לגמרי. דעה אחת בחז"ל, מת. גם אני הייתי מת עם לבן כזה. דעה אחרת, לא מספיק הדחיפה של מקודם, עוד קצת דחיפה. עוד מעט תראו, לא מופיע יותר. ויאכלו וישתו הוא והאנשים אשר עמו, וילינו ויקומו בבוקר, ויאמר, שלחוני לאדוני, סיכמנו, נכון? ויאמר, אחיה ואמה. זה כבר עברית, מה שנקרא, משובשת בדיוק. אין ויאמר אחיה ואמה. יש לפעמים לשון יחיד בשני זכרים, או בשתי נקבות. ויען לבן ובתואל, במקום ויענו. אבל אין ויאמר אחיה ואמה. יש ויאמרו. ויאמר אחיה, היא גם פה, ואמה. תשב הנערה איתנו ימים או עשור, אחר תלך. הבנות בנותיי, הבנים בניי, אני התחייבתי מיד לתת לך את רחל. עוד שבוע, עוד יום, מה קרה? עוד שש שנים. אני לא עושה שום דבר רע. רק אתה חושב שאני חושב, מה פתאום? סתם נחשוף, נחשפת לבית אביך. ויאמר עליהם, אל תאחרו אותי. אצל הרבי שלי למדתי זריזות. והשם הצליח דרכי. הרי אתם אמרתם, מהשם יצא הדבר, לא? זו הייתה דרשה שלכם אתמול. שלחוני ואלך לאדוני. ויאמרו, נקרא לנערה ונשאלה את פיה, הדברן הופך להיות עכשיו נציג המוסר והאתיקה. לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה, זוכרים את האיש? סבא? זוכרים? מה אתה חושב? זה יפה. א' ב' של שוויון, נקרא לנערה ונשאלה, ולמה אתמול לא קראתם לנערה ושאלתם את פיה? מה היה הסגנון הזה? כך ולך. פתאום נקרא לנערה ונשאלה, מה קרה? דברן. נקרא לנערה ונשאלה את פיה, ויקראו לרבקה ויאמרו אליה, התלכי עם האיש הזה? היא כנראה מהמשפחה הנכונה כבר. ואתה אומר, אלך. זהו, גם זה ארוך מדי בשבילכם. אתם זוכרים מה אומרות? רחל ולאה הבנות של לבן. כשיעקב אומר להם, וואי, רואה אני את פני אביכן ואיננו אליי, הנה איננו אליי כתמול שלשום. זוכרים מה הם אומרות? הן אומרות בעברית אחרת, בוקר טוב. מה אתה אומר? הלא נוכריות נחשבנו לו כי מחרנו ויוכל גם אכול את כספינו. יעקב איש תם. מה אתה מדבר? אתה דן על מה אתה עוד חייב? אין כאן כלום ששייך אליו בכלל. הדודה רבקה, האחות. ואתה אומר, אלך. עכשיו תשמעו עוד פעם, כשהם חוזרים לדבר, הם אומרים דברים מדהימים. וישלחו את רבקה ואת מניקתה ואת עבד אברהם ואת אנשיו, ויברכו את רבקה ויאמרו לה, תשמעו את הדברים. אחותינו את היי לאלפי רבבה, וירש זרעך את שער שונאיו. מהשם יצא הדיבור. אבל האיך? הפרשה הזו לעניות דעתי משווה בין דיבורים. ורש"י רוצה שלזה נשים לב בלימוד הפרשה. הוא לא עוסק ברחיצת רגלי עבדי אבות, הוא לא עוסק בדברים האחרים, הם נפלאים. הפרשה באה ללמד אותנו את הסוגיה שעבדי אבות נבחנים בדיבורם. הדיבור. הדיבור הקדוש. אני אגיע עוד מעט לניתוח של הפרשה משני הצדדים, אבל אני רוצה להגיע לזה מגמרה במסכת ערכים, שלא עוסקת בפרשה שלנו בכלל. ישנה גמרה במסכת ערכים בדף תתוו, סוגיה שלמה שכל כולה עוסק בעניין לשון הרע. רכילות, לשון הרע, דיבור. צריך את הגמרה הזאת ללמוד כל יום, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, סוגיה ארוכה של דף וחצי, שמתארת איך לא נחתם גזר דינם של אבותינו במדבר, אלא על דיבה ועל לשון הרע. שמתארת איך משה רבינו, כשהוא רואה את עם ישראל בעבודה זרה מפה, ובבעיות הכי קשות שיש במצרים, לא דואג. רק בשלב אחד הוא דואג. ויאמר, אכן נודע הדבר. יש שם לשון הרע. עכשיו אני מבין למה הם נרדים יותר מכל האומות. כי העברי אומר לו, הלהורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי. אני רק בסוגריים רוצה להגיד, אני לא יודע אם שמים לב. מה עושה אז משה רבינו כשאומרים לו את זה? הוא מבין שהוא מבוקש, ומה הוא עושה? בורח. לכמה שנים? אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו יודעים שהוא חוזר בגיל 80. למה הוא חוזר רק בגיל 80? כי מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. מה דעתכם אם היה אפשר להתחיל את הגאולה 60-70 שנה לפני כן? כלומר, מה כתוב פה בפירוש בחז"ל? שלמה משה לא חזר? לא בגלל המצרים בכלל. בגללנו. אתם תפסתם את זה פעם? אתם חושבים על זה לרגע? אתם יודעים מה זה 65 שנה במצרים? 65 שנה של ילדים ביאור, של מחנות. החזרה היא כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך, לא כי פרעו פחות חזק, פרעו היה יותר חזק. זה היה פרעו חזק יותר. לא כי מצרים נחלשה, היא התחזקה. בתוך כל הסוגיה הארוכה הזו, הכי פשוטה, הכי יסודית, כולם יודעים אותה וכולם כמו על מזג אוויר מדברים. חשוב. תוך הסוגיה הזו מופיע ביטוי שתופס אותי מאוד השבוע בכלל, והוא תופס אותי בגלל אמירה אחת שפתאום ראיתי שבעצם דברי הראשונים. כתוב הגמרא כאן כך: במערב האמרי, בארץ ישראל, אמרו ממרה, ביטוי. לשון תליטאי, קטיל תליטאי. זהו, זה סוף הביטוי, זה ארבע מינים. לשון תליטאי, קטיל תליטאי. לשון של שלושה, או לשון משולשת, לשון של שלושה, נצטרך להבין עוד מעט את הביטוי הזה, הורגת שלושה. אחרי זה נצטרך להבין למה זה נקרא לשנת תליטאי. אבל בינתיים קבלו את ההגדרה של רש"י, לשנת תליטאי, לשון הרע. ואת מי השלושה שהיא הורגת? לשון תליטאי, קטיל תליטאי. אני עכשיו קורא את הנוסח. זה הדבר היחיד שחבל לי שלא לפני, אבל זה חצי שורה. תשמעו אותה, כי יש כאן נוסח ובעיה בנוסח. ורק השבוע גיליתי שיטה שהיא שיטת ראשונים, וגיליתי אותה דרך היום-יום. אבל תשמעו דבר מפליא. לשון תליטאי, קטיל תליטאי. הורג... הורגת, הלשון, את מי היא הורגת? הנוסח בגמרא הוא כזה: למספרו ולמקבלו ולאומרו. לשון הרע הורגת שלושה. את המספר, את המקבל, כלומר האומר לשון הרע, השומע, ופה דבר מוזר, והאומר. נו, כבר אמרת האומר. לכן רש"י גורס, במקום ולאומרו, רש"י גורס למספרו, ולמקבלו, ולאומרים עליו. כשיש לשון הרע, יש שלושה שחקנים במגרש. האומר, השומע, וזה שעליו מדברים. ולשון הרע הורגת שלושה. לאומרו, בסדר? למקבלו, למרות שהמקבל הוא פסיבי לגמרי, הוא רק קרא, הוא שמע. הוא אולי עוד לא הגיב בכלל. ולזה שאומרים עליו. כך מסביר רש"י. וכך מביא הרמב״ם בהלכות דעות, כך מביא הרמב״ם בהלכות דעות, אני אקרא את לשונו, הוא הבין כמו רש"י, אבל אתם מיד תראו בהמשך הבנה אחרת, ותראו שהרמב״ם גם מבין אחרת. וככה. ברמב״ם כתוב בהלכות דעות מה זה רכיל ומה זה לשון הרע, ואז הגמרא אומרת כך, הרמב״ם אומר כך. ועוד אמרו חכמים כל המספר, פרק זין בהלכות דעות, כל המספר בלשון הרע כאילו כופר בעיקר. שנאמר, אמרו ללשוננו נגביר שפתנו איתנו. מה זה נגביר שפתנו איתנו? נדבר. אמרו ללשוננו, נתגבר על ידי מה? דיבורים. מי אדון לנו? מי שאומר כך זה כנראה מפני שאין לו שום אדון. אז כל המספר לשון הרע כאילו כופר בעיקר. עכשיו תשמעו. ועוד אמרו חכמים, שלושה לשון הרע הורגת. האומרו והמקבלו וזה שאומר עליו. בסדר? כמו שרש"י גרס. נכון? ומסיים הרמב״ם את ההלכה, והמקבלו יותר מן האומרו. יותר מה? יותר נהרג. הלשון הרע הורגת שלושה, את האומרו, את המקבלו, ואת זה שאומרים עליו, והמקבלו נהרג יותר מהאומרו. טוב. אבל רבינו גרשום, הוא רבינו גרשום מאור הגולה, לא שינה את הגרסה ורואה את הגרסה כמו שהיא כתובה. אבל הגרסה קשה. ורבנו גרשום אומר, אגב, לפי דברי רש"י והרמב״ם, אנחנו עוד לא מבינים את המושג לשנת ליטאי. לא שלושה היו שותפים בלשון הרע. אחד, הוא פסיבי. אומרים עליו. נכון? אז יש שניים שותפים. לכן רש"י ותוספות מסבירים את המושג לשנת ליטאי בצורות אחרות. הם מסבירים לשנת ליטאי בכל מיני צורות. התוספות למשל אומר שזו הלשון שניתנה בין העצם לבין הבשר, והיא הלשון ש... כל מיני הגדרות קשות שמנסים איכשהו להסביר. רבנו גרשום, בפירוש שלו, מציע הסבר אחר לגמרי, שהרווח ביי פרודקט יהיה שהמושג לשון תליטה יהפוך להיות מובן לגמרי. אבל הוא לא משנה את הגרסה בכלל. ולא ראיתי אותו מעולם. השבוע ראיתי אותו ואני אגיד לכם מיד, אגב מה, זה פלא פלאות. כתוב ברבנו גרשום כך, לשון תליטאי הורג שלושה, שהאומר שמעו מאחד, ואמרו לאחר, דהבו שלושה. זה סוף דבריו. כלומר, מי לא מופיע פה? זה שאומרים עליו. לא, המקבל נמצא. זה שאומרים עליו לא מופיע. שתי שאלות. מה, זה שאומרים עליו לא נהרג? הוא הרי הכי סובל, לא? הוא לא מופיע פה בכלל. חוץ מזה, מה ההבדל בין האומר הראשון לאומר השני? סתם טכני. יש אומר, השני הוא כבר מקבל, והשלישי הוא גם מקבל. אז מה ההבדל בין האומר, האומר, מה הלשון? אגב, לפי זה אתם מבינים את המושג לשנת ליטאי? זה לשון שמתפתחת על ידי שלושה. ללשון הרע, זה ההסבר של רבנו גרשום, הוא כל כך פשוט, אני אבל עוד לא מבין מה כתוב פה. ובעיקר אני לא מבין, מה, הוא שכח את זה שמדברים עליו? דוד המלך מתאר איך הורגים אותו בלשון הרע. אז מה פירוש הורג את שלושה? ואת זה שמדברים עליו מה? זה מחיה? מה כתוב פה? אבל מעבר לשאלה הזאת, מה בדיוק, מה החלוקה? מי זה האומרו? מי זה האומרו השני? מה קורה פה? תשמעו, זה דבר נפלא. קודם כל, רבנו גרשום מבחינת ההגדרה הרבה יותר מובן בגמרא. א', לא משנים את הנוסחה, נכון? הנוסחה היא כמו שהיא כתובה. ב', אני לא מבין אחרת את המושג לשנת ליטאי. לא מבין, עם כל ההסברים, זה קשה. תוספות אומר, יש לשון בין עצם לבשר. ההסבר של רבנו גרשום הוא הכי פשוט. לשון הרע זה תוצר של שלישייה. תמיד. והשלישייה נהרגת. אלא קשה לכם בעיקר איפה הרביעי, איפה זה ש... שבוע שעבר באחד מהימים ביום יום, לפעמים אנחנו ככה פתאום רואים שם איזו אמירה, מופיעים הדברים של הרבי במרשון הבאה. תשמעו. הבעל שם טוב, כך כתוב בי"ג חשבן, נהג ללמוד עם תלמידיו שיעור בגמרא. קודם כל סתם סיפור מעניין. אופן הלימוד היה בחריפות וגאונות גדולה. ולמדו את הרמב״ם, אלפס, הריף, רבנו יצחק אלפסי, הראש, רבנו אשר, ושאר מפרשים מהראשונים שהיו שייכים לגמרא הנלמדת. הבעל שם טוב תרגם את המילים ליידיש. למד עם דוברי יידיש בעיקר. אז הוא תרגם את המילים ליידיש. כשלמדו מסכת ערכים והגיעו למאמר רבותינו, זיכרונם לברכה, לשון תליטאי, קטיל תליטאי, פרשו הבעל שם טוב. תשמעו, לשון הרע כותלת את כל השלושה. הממציא, המספר והשומע. ובסוגריים כותב הרבי, זו דעת רבנו גרשום שם. ואז המשיך הבעל שם טוב. אך זהו בלבושים רוחניים, שזה חמור יותר מרציחה בגשמיות. שומעים מה כתוב פה? זה שאומרים עליו, ודאי, הורגים אותו. אז מה הם הורגים אותו? הורגים אותו בגשמיות. אבל זה שחי בתוך חברת הלשון הרע, הוא מת רוחני. הוא לא אישיות. לכן באה הגמרא להגיד, אל תתבלבל, לשון הרע הורגת רק שלושה. לא את זה שאומרים עליו. מה שאלת בציניות, זה שאומרים עליו מה חי מזה? כן. אני אגיד את זה קיצונית. זה שאומרים עליו הוא היחיד שאסור לו להתלונן. כי הוא מתרומם מזה. מי שחיים בתוך הסבל המחריד, זה מי שחיים במציאות, שבא בלי לרצות בכלל, אתה מקבל, או אומר, או ממציא. אתם יודעים מי זה הממציא? הממציא הוא לא ממציא סתם. זכותו יגן עלינו, רבי אלעזר, זכר צדיק לברכה, אמר לי פעם, לא מזמן, שסיפרתי לך על זה אז דן, אמר לי פעם, אנחנו אומרים באשמנו, בגדנו, אשמנו, בגדנו, גזלנו, בתת אומרים, תפלנו שקר. אמר לי למה? כי אין משהו בתת. למה לא אומרים שיקרנו? שאלה טובה. למה תפלנו שקר? אשמנו, בגדנו, גזלנו, שיקרנו. שאל וענה. הוא אמר, שיקרנו זה לא נורא. עושים תשובה. אני אגיד לך מה זה תפלנו שקר. תפלנו שקר זה לקחת משהו תפל ולנפח אותו. זה להגיד, אבל אמרתי את האמת. אתה מבין מה זה תפלנו שקר, הוא אמר לי? תפלנו שקר זה נכנסנו למצב שבכלל אי אפשר לצאת ממנו. האומרו מחולק בגמרא לשניים. לאומרו הראשון ולאומרו השני, בלשון רבנו גרשום. או בלשון הבעל שם טוב, לממציא ולמספר. הממציא לא ממציא טכנולוגיה עכשיו. הממציא זרק לאוויר. 5% אמת. 1% אמת. 0% אמת, אבל בסיפור השני 1% אמת. כללית. לא אמרתי, אגב, בטוח, אמרתי לכאורה. אמרתי נבדק. אחרי שהממציא זרק לאוויר, האומר כבר אומר את זה ברצינות. המקבל שלא השתתף בהצגה, אתם יודעים מי זה המקבל? הוא יכול להיות ילד תמים ומתוק בן 5. שכלום, במקש, נכנס כלום לראות פילים בספארי. רק חופש הביטוי חושב שהוא חייב להיות גם כן שותף בעניין. כדי שיגדל, שלא יצא טמבל. והוא ההרוג האמיתי. זה שאומרים עליו, בכלל לא רלוונטי, יש הרבה אנשים שסובלים. זה לא קשור לגמרא הזו. יש אנשים שכואב להם ברגל, יש אנשים שכואב להם ביד, יש אנשים שביזו אותם, יש אנשים שכואב להם בעין. יש הרבה אנשים, על כל האנשים אתם עושים שדברו בגמרא עכשיו? עכשיו מדברים על החברה שצריכה תחיית מתים. והחברה הזו בנויה מלישנת ליטאי. והלישנת ליטאי זה הלשון, עכשיו זה גם מובן, משולשת, הכוונה כמו משוננת, חדה. זה כמו חרב פיפיות שאי אפשר בכלל לעצור. אם זה היה רק שניים, אז איכשהו היה אפשר לגמור את זה. לא, זה כבר חזק. אתם יודעים מה זה משולש? אתם יודעים מה זה על שלושה דברים העולם עומד? גם העולם הזה עומד על שלושה. זה לעומת זה עשה האלוקים. לשון הרע הורגת שלושה. יש מחלוקת בין רש"י לרבנו גרשום, בין הרמב״ם לרבנו גרשום, אני אסביר לכם את המחלוקת. אחרי זה נחזור לחיי שרה. זו שיחת עבדי אבות. יש בלשון הרע שני דברים שונים. יש בלשון הרע משהו שבעצם אמור להכניס לשון הרע לדיני נזיקין. אתה מזיק לי, נכון? אתה אומר עליי לשון הרע, אתה מזיק. צריך לתבוע אותך על לשון הרע. גרמת לי נזק. גם זה מתחלק לכמה חלקים. גרמת לי נזק באופן ממשי, גרמת לי נזק בגרמה, אבל זה, כל זה שייך בעצם לסדר נזיקין. גם בנזיקין לפעמים אתה גורם נזק לא ישיר אלא עקיף. על הלשון הרע הזאת דיבר הרמב״ם בהלכות דעות. ושם הוא אמר שהלשון הרע הזאת הורגת שלושה, והיא הורגת גם את זה שנזק. בדיני נזיקין, ודאי, הוא נהרג, ותדע לך שרוחנית גם אתה נהרגת, כולם ניזוקו. אבל יש פן אחר לגמרי של לשון הרע, שעליו אולי החוק לא מדבר. והוא הבסיס של הכל, והוא היסוד של הכל. הלשון הרע עוצרת את הגאולה, מעכבת את גאולת ישראל. אין יציאה ממצרים, אין בכלל טעם לעם, אין טעם לכלום, לשום דבר. פעם הבאנו את המהר"ל, אני רוצה להזכיר אותו לשנייה אחת. מהר"ל נורא, כל כך קשה, כל כך פשוט. חז"ל אומרים שהמרגלים, נחתם דינם ודינינו על שהוציאו דיבה, נכון? את דיבת הארץ רעה. על מה הם הוציאו דיבה דרך אגב? על עצים ואבנים. אומר המהר"ל, הבנתי, זה חמור מאוד, זה באמת לא בסדר, הכל צודק, 100%, נדבר על זה כמה שאתם רוצים. אותם המרגלים, כתוב עליהם שכשכלב ויהושע אמרו את כל מה שהם אמרו, והם אמרו יכול נוכל ועלו נעלה, זוכרים? מה אמרו המרגלים? לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו. שואל המהר"ל, הזכרנו את זה פעם בשיעור, שואל המהר"ל, אני לא מבין. 10 מנהיגי ישראל נתגלו עכשיו ככופרים באלוקות. כפירה גמורה. אידיאולוגית. אז על מה נחתם דינינו? על זה שהם דיברו על סלעים? אין גבול לחוסר הפרופורציות? אומר המהר"ל, כופרים. אז מה? את זה אפשר לתקן. תפעיל את השכל שלך ותגיע למסקנות אחרות בהמשך. אבל האבן שאמרת עליה לשון הרע, היא הרי לא תעורר אותך, היא לא תגיד לך כלום. עם זה איך אפשר להמשיך בכלל? המהר"ל על הגמרא הזו בערכים. כפירה. אל תלמדו את המהר"ל כמה זה חמור. בר תיקון. מה שאלת זה רק על סלעים ואבנים? אתם יודעים על מה בנוי הרעיון של לשון הרע? שנהפוך אותך לסלע ולא תוכל להגיד כלום. כי לא כדאי לך. זה על סלעים ואבנים. זה לא צריך להיות שיקרנו, זה צריך להיות תפלנו. חשבתי לעצמי פעם, אותו משפט שעליו אתה אומר עכשיו שהוא חורבן העולם, כשהוא יאמר בבית דין עם 2 עדים ו3 דיינים, הוא לא רק מותר, הוא קיום מצוות עשה. למה? כי הדיבור יכול לעשות 1 משני דברים. חוזרים לאט לאט ללבן. הדיבור יכול להפריד, והדיבור יכול לחבר. הדיבור יכול לגלות שבמקור הכל אחד, והדיבור יכול לעשות את זה שאנחנו מופרדים, ומכוח זה שאתה לא קיים, לי יש מקום. לדיבור, הרבה מעבר ללעבודה זרה ולכפירה, כל אלה מעשים שגורמים נזק. במובן הזה של לשון הרע כנזק, אז גם לשון הרע זה בדיני נזיקים. כמו מכות, כמו רצח, כמו... זה נזק. יש נזק, יש נזק. אבל במובן הפנימי של לשון הרע, לשון הרע עושה משהו אחר לגמרי, הלשון הרע הופכת אותי ללא יכול לחבר את ההוויה. ואם ההוויה לא מחוברת, אז אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתנו איתנו, מי אדון לנו? הדיבור הוא זה שיכול ליצור את ההדברה של כל העולם. הדיבור יכול להדביר עולם ומלואו. תחשבו אגב על הביטוי לשון הרע הורגת, דיבור בעברית זה הדברה. ודיבור בעברית זה החייאה, זה הנהגה. אתם יודעים איך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם? בדיבור. אתם יודעים מה הוא עשה בדיבור שלו, הקדוש ברוך הוא? הוא נתן לנו לחשוב שחלילה יש כל מיני דברים בעולם כביכול, 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 חוץ ממנו יתברך. בדיבור שלו, הוא נתן לנו את האמונה להבין שבסוף נוכל לגלות שכל מה שקיים פה קיים בדיבורו. ומה הפירוש שהכל קיים בדיבורו? שהכל אחד. ששמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אתם מבינים איך מגיעים למסקנה שהשם אחד? אם יודעים שהכל נהיה בדברו. כשהוא דיבר ואמר יהי אור, כשהוא דיבר ואמר יהי רקיע, הוא אמר האין סוף מסתתר עכשיו ברקיע, בכיסא, בקוס, בך, בי. האין סוף יכול להיות אטום. אתה יכול להיות חלילה כופר. אתם יודעים מה פירוש כופר? אותם. כופר בתיבה. זוכרים שציפו אותה בכופר, בזפת? זה כפירה. כל דיבורו של הקדוש ברוך הוא לא נועד אלא כדי שהכל יהיה אחד. ולאדם יש תפקיד אחד בעולם, להמשיך את הדיבור הזה. יש רמב״ם אחר, לא בהלכות דעות, יש רמב״ם בסוף הלכות טומאת צרעת. רמב״ם ארוך, לא נקרא אותו, ארוך. שם אומר הרמב״ם שכל הנגעים וכל הצרעות באים רק באבון לשון הרע. ואז הרמב״ם אומר שמרים נענשה באבון לשון הרע. ואז מזכיר לנו הרמב״ם, מה הייתה מרים כלפי משה? היא זו שבזכותה הוא קיים. היא זו שגידלה אותו. היא זו שהצילה אותו. היא זו שהחייתה אותו. היא זו שאמרה לאבא ואמא שהוא צריך להגיע לעולם. היא ודאי לא רצתה להזיק. נו, ומשה? הוא ודאי לא הרגיש כלום. כי באותו פסוק כתוב, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אז למה עם שלם עוצר לשבעה ימים בחצרות? כדי להבין שלשון הרע זה בכלל לא שייך לתוצאות. אז למה אנחנו צריכים בזכירות שלנו כל יום לזכור דווקא את מרים? כדי להפסיק לחשוב שלשון הרע זו סוגיה טכנית. זה לא מעניין בכלל הטכניקה. הטכניקה צריכה להידון בדיני נזיקין. אנחנו עסוקים במשהו אחר לגמרי. כשהלשון לא מחברת את ההוויה למקורה, אין טעם לצאת ממצרים. זה נשמע משפט נורא. זה דברי חז"ל. בשביל מה גאולה? בשביל מה? בשביל לייצר הפרדות. אין שום היגיון בעולם לגאולה. כשדלתורים ביניהם. היה עבודה זרה, יעשו תשובה. אומרים חזק וממנו, נעבוד על זה. נלמד את הסוגיה. מדברים על סלעים ואבנים והופכים את זה לשיטה? ועולם שלם יכול להיות לישנת ליטאי? העולם אוהב להתקטלג בכל מיני קטלוגים מחרידים. אני חושב שכמעט כולם, לדעתי, כמעט כולם לגמרי, מטופשים לחלוטין. הם גם לא אמיתיים. לא מאמין בקטלוג של דתיים חילוניים. כשאני חוטא, אני דתי או חילוני? זה שטויות אלה. מקטלים לגים לעדות, מקטלגים ל... אני חושב שיש קטלוג אחד. שותפים במגרש של לישנת ליטאי והלא שותפים במגרש. זה קיטלוג. והמקבלו יותר מן ההורגו. הזמן קצר, כמעט אני משאיר את זה מה שנקרא לשיעורי בית. תעשו אתם את ההשוואה בכפילות בין דברי אליעזר למה שקרה בבאר. תראו אתם איך אליעזר דואג שלא תהיה אף שאלה על רבקה, איך הוא דואג לבטל את עצמו אל אברהם, איך הוא משנה שם כל דבר, מהמילה הראשונה. מהמילה הראשונה. איך הוא דואג לדבר אחד מרכזי. לגלות להם שיש ריבונו של עולם בעולם. להביא אותם להגיד מהשם יצא הדבר. אין שום בעיה בדיבורו של לבן, הוא אומר אידיאולוגיות. אידיאולוגלוג. אבל האגו, האגו, ויען, לבן ובתואל. האין מקום לך. אני יכול לצעוק מהשם יצא הדבר. ולהגיד, תשב איתנו ימים או עשור, ואחרי זה נודיע לך מה יהיה. האגו הזה של הריצה אל המגדנות פה ואל הצמידים בויצא והאידיאולוגיה שמסביב והפיתוח של חברה שלמה וישמעו את דברי בני לבן לאמור. כשאני חושב על הפרשה ההיא אני בהלם, זה נפלא. אנחנו תמיד אומרים יעקב לא שם לב, יעקב לא שם לב. רחל ולאה אומרות, מה, עכשיו רק אתה רואה את זה? והתשובה היא כן. ראיתי את האור. לא ראיתי. אין סיבה הגיונית שיעקב מתעכב מעבר לשבע שנים, לא ל-14 שנה. שום סיבה הגיונית, ודאי לא משפטית. הוא הרי מקבל את רחל, ופה לא לטעות. הוא מקבל את רחל ואת לאה ומתחייב שבשביל רחל הוא יעבוד עוד 7 שנים. הוא לא מקבל את רחל רק אחרי 7 שנים. תראו שם בפסוקים וברשי. טועים שם תמיד. הוא מקבל את לאה במקום רחל, אחרי זה את רחל על התחייבות שלו עוד 7 שנים. אני מוכן בהדיוטיות שלי לייצג אותו. ולהראות לו שהוא לא מחויב ללבן הזה כלום. יכול ללכת מיד. והוא נשאר 14 שנה. והוא נשאר עוד 6 שנים כי הוא לא ייקח כלום שלא הוא הצליח. ובפעם הראשונה שהוא שומע בעצם שהכל כאן נבלות, זה אחרי 20 שנה. אתם שומעים את יעקב? רק אז הוא מבין את זה. לא כי הוא לא מבין את העולם. הוא מלמד את לבן, איך אומרים הילדים? ואת אבא של לבן. איך עושים שיקתות מים, ואיך עושים עקודים נקודים וברודים, ומה זאת כלכלה? הוא מבין את החיים. אבל הוא לא שמע את דברי בני לבן. הוא לא שמע את זה אף פעם, הוא לא היה שם. איך הוא לא שמע? הוא לא קרא פשוט. אבל זה היה זה בדיוק מה שהוא לא שמע. מה, לא קראת? ממש לא. מתנצל. הוא לא היה שם. אני שם. אני המקבלו שקשה מן האומרו. המקבלו הזה, אני אומר עוד פעם, יכול להיות הילד הקטן. שנכנס לשיטה שלמה שנקראת לישנת ליטאי. ולא לחינם חז"ל קראו לזה לישנת ליטאי. כי מי שרגיש לדברי חז"ל זוכר אולי ביטוי ידוע בחז"ל על תליטאי. בחודש השלישי בירחא תליטאי. מקבל עם תליטאי. הבנים של יעקב, שהוא השלישי באבות, אוריאן תליטאי, תורה משולשת בתורה נביאים וכתובים. מי תליטאי ממשה שהוא שלישי לאהרון ומרים? תליטאי, למי שמכירים בחז"ל, או-הו, זה מושג גדול. יש תליטאי ויש תליטאי. וזו החלוקה בעולם. ולא להתבלבל. שלא יספרו לכם שיש אמצע. בלוף. אין אמצע, מילימטר של אמצע. אין. או לבן, או אליעזר. 100% קו באמצע. כי המקבלו בגרם יותר מן האומרו. יותר מן האומרו. שיחתן של עבדי אבות לא עוסקת עכשיו בלשון הרע כזה או אחר, אלא באן הולכת הלשון של עבד אברהם. הוא יוצא מאברהם, ואל מי הוא חוזר בסוף הפרשה? אל יצחק. אתם זוכרים מה קורה כשהוא חוזר אל יצחק? זה הרי דמות שקשה לתאר אותה, אליעזר. היא שואלת אותו, רבקה, מי האיש על הזה ההולך לקראתנו, ומה הוא עונה לה? הוא אדוני. לא נכון. מי אדוני? אברהם, לא? אתם שומעים את ההתבטלות? ברגע שיש רבקה ויצחק הממשיך, אז עכשיו זה אליעזר, עבד יצחק. הוא אדוני. הוא יוצא מאברהם שמשביע אותו בהשם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, וחוזר אל יצחק שיוצא לסוח בשדה. שם תיקן יצחק אבינו את איזו תפילה? את תפילת המנחה לפנות ערב. דיברנו בשבוע שעבר על שחרית. יודעים למה מנחה? את מנחה מתקנים בשדה. השדה היא לא בבית. השדה היא המקום שבו אתה רחוק מהעיר. אתה עם הבגדים הכחולים. אתה באמצע היום. אתה אפילו בשלהי היום. אין לך את הכוח של הבוקר לעמוד אל המקום אשר עמד שם את פני השם ולתקן עמידה היא תפילת שחרית. אתה גם עוד לא הגעת ללילה לכוס קפה ולנחת של ויפגע במקום וילן שם. אתה בשדה. שם יש המון המון דינים, המון דברים מסביב, שדה. שם פוגשים את יצחק, יוצא לסוח בשדה. מקור השיחה של עבדי אבות בשיחת חולין. על מה שוחח אליעזר עם לבן ובתואל? על גמלים, צמידים, מים, 10 גמלים, שאיבה. שיחת חולין. אבל מקור שיחת החולין, מהי שיחת חולין של חכמים? שיחת חולין. יש ביטוי שבו נעמוד ונעצור, בחסידות יש ביטוי גדול, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זאת הייתה שיחת החולין שלו. זאת הייתה שיחת חולין של הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים מה הכוונה? הרי בשבת הוא לא דיבר. נכון? הוא לא ברא. ממתי הוא התחיל לברוא? מיום ראשון. זאת הייתה שיחת חולין. נכון? בסעודה שלישית, לפני שהוא התחיל לברוא, איך אומרים חסידים? אז היה סעודה שלישית, כך למעלה, כל התוכניות. רייבה דרייבים. מזמור לדוד, שירים. ואז הייתה שיחת חולין של 6 ימים. אתם יודעים למה זה נקרא שיחת חולין? כי כל העולם, לגבי האין סוף ברוך הוא, זה חולין. אתם מבינים איך אמורה להיראות שיחת חולין? שיחת חולין זה איך הכל מתקשר אל האחד. מי שיוצא מאברהם והולך אל יצחק, נשוחח שיחת עבדי אבות. בשקט, בלי להגיד את זה בכל רם, אמרה התורה, והאנטיתזה זה לבן. ותדעו שעם ה-DNA שלו אנחנו נצטרך להתמודד. עם הכוח הזה שעליו אמר הקדוש ברוך הוא, ישמר לך מדבר עם יעקב. זוכרים מי הגיבור המפתיע באמצע ההגדה של פסח? מי הגיבור שאף אחד לא חיכה לו? לבן. אף אחד לא תכנן אותו בכלל. הוא בכלל לא מעניין, זה מפריע לסיפור. אבל באמצע הלילה שכל עניינו זה פסח. באמצע הלילה שכל עניינו זה איך יוצאים ממצרים בדיבורים של אחדות. באמצע הלילה הזה מראים את האנטיתזה. הסבא מהצד השני. וההתמודדות הזאת היא ההתמודדות שעליה אמרו חז"ל את לישנת איתי. לכן בחר רש"י לא את יפה רחיצתן של רגלי עבדי אבות, אלא את יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. כל מה שנשאר זה רק ללמוד את זה בפרשה, נו, שזה יש את כל השבוע. ערב טוב, ובשבוע הבא בעזרת השם, מהשבוע הבא ב-8.